One, two.
קן, 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 קן. טי, 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 טי. בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
יפה. הכל טוב. רגוע.
אין שערה? יש שערה. יש שערה חדשה.
יש תמיד שערות.
יש שערה חדשה.
אי אפשר בלי שערות.
לפני הכל,
שער...
שער
זה מהשערות?
שער,
שער זה שערה בפני עצמה.
שערון, לא כתבת לנו את השם של החייל שנפל בעזה. כתוב לי בוואטסאפ, בליינאפ כן כתוב? איפה? אוקיי, צודק.
אבל כמו נתניהו, אתה קודם חייב להשאים מישהו אחר.
לא, לא, בדרך כלל הוא היה רושם את זה למעלה.
זה בהמלצת הצבא.
ופה זה למטה. אוקיי, טוב. תוריד את זה בבקשה רגע. אמש הותר לפרסום, סמל יוסף יהודה חירק, השם יקום דמו, נפל בקרב בצפון הרצועה. יוסף, זכרו לברכה, בן 22 מחרישה. יישוב קטן מאוד במערב בנימין, שיותר מדי פעמים אני שומע את השם שלו של... חיילים שנפלו במלחמה הזאת, לחם בגדוד 601 בחיל ההנדסה הקרבית, ניסה לאמונה לפני 7 חודשים בלבד, הניח אחריו הורים, 3 אחיות. נסיבות נפילתו מצויות בתחקיר, וטרם נמסרו לבני משפחתו, הוא החלל הראשון מאז ההודעה על פתיחת מבצע מרכבות גדעון. ברצועה יהי זכרו ברוך. יכול להחזיר את זה. כן. אז לא נדבר על נסיבות נפילתו.
עוד מתוחקר.
אוקיי. השערה החדשה, אפרופו, אפרופו, יאיר גולן, שיש לו מפלגת הדמוקרטים, שוב חרטש איזה קשקוש, האיש מקשקש את עצמו לדעת יום יום שעה שעה. אין שליטה, אין זה, הכל כמו איזה טוקבקיסט בארץ. כן, טוקבקיסט בארץ שנכנס. אני, אם אתם רוצים לסבול, תיכנסו באתר הארץ לטוקבקים אחרי שחייל נופל, ותבינו מה זה מכונת רעל, אוקיי? שתבינו מה זו מכונת רעל, כנסו לטוקבקים בארץ אחרי שחייל נופל. תבינו על מה אני מדבר. בכל מקרה, הראש של כל המטורללים האלה, שמו יאיר גולן, הוא אמר הבוקר את הדברים האלה ברשת בית לדעתי, בבקשה, הנה.
מדינה שפויה, לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה. הדברים האלה הם פשוט מזעזעים, וזה לא יכול להיות שאנחנו, בני העם היהודי, שהיינו נתונים לרדיפות ופוגרומים ומעשי שמד לאורך כל ההיסטוריה שלנו, ושימשנו לאורך כל ההיסטוריה, סמן ימני של מוסר אנושי ויהודי, אנחנו אלה שנוקטים בצעדים שהם פשוט בלתי מתקבלים על הדעת.
טוב, קודם כל מדובר באיש טיפש, או יותר נכון בור, כי אין לו מושג בהיסטוריה, ואין לו, חוץ מהשטויות שהוא מדבר, כן? עזבו את הקטע שהוא אומר שאנחנו, שחיילי צהל הורגים, מדינת ישראל הורגת כתחביב תינוקות. וזה כמובן משהו שכל האנטישמים בעולם עכשיו יעדדו ויפיצו, כשזה מה שחסר לנו עכשיו, ושלא מגרשת אוכלוסייה, שזה בכלל ההצעה של טראמפ, וזה הדבר הבסיסי שהבור ועם הארץ הזה אומר, שאנחנו שסבלנו את כל הפרעות בהיסטוריה שלנו, לא יכולים לעשות את זה. אז תקשיב, מרבור, אין מקרה בהיסטוריה שבו יהודים עשו טבח בגלות, כן? שבגינו עשו להם איזשהו פוגרום. אין אירוע כזה שבו הם אנסו, רצחו, העלו באש, חטפו, אמנם העלילו עליהם הרבה פעמים שהם חטפו ילדים נוצרים, והשתמשו בדם שלהם למצות, זה נכון, זה נכון, אבל זה הדלק שאתה נותן לעלילות האלה. אבל לא היה עוד מקרה שגויים עשו פה, נקמו ביהודים על משהו שהיהודים באמת עשו להם. לא היה מקרה כזה. לכן, אל תשתמש, אתה כל הזמן משתמש בהיסטוריה, אתה כל הזמן מדבר בהיסטוריה, על ההיסטוריה. כמו שאמרת, שהדמוקרטיות ניצחו במלחמת העולם השנייה, או שהיה ניצחון בשם הדמוקרטיות, כן? כשחלק גדול, אם לא המכריע, במלחמה היה של סטלין, שהמרחק בינו לבין דמוקרטיה, זה כמו המרחק בין כספית ללוי אלפנדרי. בסדר?
חצוף. לוי אלפנדרי זה אני.
נכון. מה זה השטויות האלה?
עכשיו אמרת שסטלין היה דמוקרט.
בדיוק. מה זה השטויות? תלמדו היסטוריה. תלמדו היסטוריה. אתה מנהיג מפלגה, כך שיעורים. אני זוכר כשהייתי חבר כנסת, הלכתי ללמוד. בא אליי, איך קוראים לו היום, הוא חבר הכנסת עמית הלוי. אמר לי, תקשיב, יש לנו איזה מכללה, או לא יודע, הוא היה מנהל של איזה מכללה, שאנחנו מלמדים זה. תבוא פעם בשבוע, התחלתי ללמוד, לבוא, לשמוע שיעורים, היסטוריה. היסטוריה זה דבר חשוב. היסטוריה זה דבר חשוב. צריך ללמוד את הדבר הזה, לדעת. היסטוריה של העולם, היסטוריה של העם היהודי ודאי, היסטוריה של הערבים, לדעת מה היה פה, באסלאם, בנצרות, בזה, מסעות קרב, מסעות צלב, מסעות הצלבנים, כאילו המוסלמים, הכיבוש, תדעו את ההיסטוריה. יושב איש, שאומנם הוא אשכנזי, זה נכון, לזכותו יאמר, לזכותו יאמר שהוא אשכנזי, והוא היה בצבא, שזה נותן איזה נופך, כאילו יש תוקף לדברים שלו. הוא פשוט מקשקש במוח, בקומקום, מבלבל את המוח. אין לו מושג. בור ועם הארץ. נטול השכלה בכלל. שומר פתאים השם.
תאו?
לשלב זה. חושב שאפשר... רייטינג 6-6.
נו.
היה כדורגל, שני משחקים.
כן, וזה בהמלצת צהל. לפחות אתה מבין, אני כבר לא צריך ללהג ולפרט, אני אומר לך שתי מילים ואתה מבין. אני מקווה רק שגם מה זה טוב. מסכן יאיר גולן, הוא חוטף את כל התסכול של להיות ביביסט בימים אלה, אחרי שאתמול ברברתם ולרלרתם וקשקשתם והכפשתם וגחגשתם, ואין לי יותר מילים על הגישור של שבוע של הסיוע המוניטרי, וזה רק עכשיו, זה בינתיים וזה מינימלי, ואז בערב התברר שזה בכלל תמורה על שחרור עידן אלכסנדר, שנאלצנו לחרוק שיניים, ונערת הגומי או אומן האוריגמי סמוטריץ' שמצד אחד רק על גופתו המתה ייכנס גרגר קמח, ומצד שני גופתו עדיין לא מתה. טוב, תשמע, יאיר גולן אמר דברי אבל, וזו הסיבה שאני לא אצביע יאיר גולן. הדמוקרטים, יש שם אנשים נהדרים, אבל הם משמאל לדעות שלי. אגב, בניגוד לרוב החברים שלך בקואליציה, או לא לרוב, אבל אולי לחלק ניכר מהם, בעיקר אלה שבקולותיהם יאשרו עוד מעט ועדת חוץ וביטחון את צווי השמונה, שלא אישרו אתמול, עמית הלוי סירב להצביע, כי אין למלחמה הזו מטרות מעודכנות, אין לה מטרות בכלל, ואין תוכנית מבצעית, אפילו חקים ממניים מבינים את זה. אני לא זוכר מה התחילת המשפט שלי. אז ליאיר גולן יש 5 בנים קרביים, וכשהוא מדבר על צהל, הוא מדבר גם עליהם, וזה נותן לו אפילו, אתה יודע, את הזכות לדבר על צהל, ולטעות כמו שהוא טעה הבוקר. הוא לא בור ועם הארץ, אני מכיר אותו, גם קצין מעולה, היה אחד הקצינים היותר התקפיים בתולדות צהל בעידן הזה, אבל הוא לא היה צריך להגיד את הדברים האלה. והוא חוטף עכשיו את כל המרירה שלך על זה, שאתה יודע שאתה סוגד, או יותר נכון עבד, של בבושקה חלולה. כי אתה גם יודע שיש צולבת שהוא עונה על שאלות טופז לוק, אתה יודע שלא נכבוש את הרצועה, אתה קורא את הכותרות כמוני, אתה יודע שנמאסנו על טראמפ, מהר מאוד אגב יחסית לפעם הקודמת, אתה יודע שאנחנו אוכלים כל הדגים הסרוכים ומגורשים מהעיר או מעזה, ושכל הדבר הזה הוא חסר תוחלת רק כדי לאנשים את הקואליציה, אתה יודע את כל הדברים האלה. ואני חושב, אם יורשה לי, שאל מול הדברים בוא נאמר, רזויים של יאיר גולן, יש דברים קצת ורזויים, שאחד מהם נאמר אפילו אצלך בתוכנית, ועוד לא הספקתי להתייחס אליו על ידי בחורה שהכרתי פעם והערכתי פעם, אבל נהיה ממנה...
הם חוגגים אפילו אותו יום הולדת.
תשמע, אני לא אבוא. זה לא יכול להיות שאתה תדע כל מה שאני הולך להגיד, ואתה תבין הכל. התאום הזה הפך להיות דביק מדי, וכשהראית לי נור, באמת, זה כאילו, המיץ של הזבל זה כבר נהיה, אומרת, שאני מצטט, הכרעת חמאס היא קריטית לביטחון ועתיד ישראל יותר מכל דבר אחר, הסנטימנט הזה של להיכנע ולהכניע את האומה, בגלל טרגדיה פרטית של 22 אנשים. עירית, את חלאה. למה את חלאה? אחד, כי זה לא טרגדיה פרטית. זה טרגדיה לאומית. שתיים, איפה היית כשהאפס הזה שאת סוגדת לו, במשך 17 שנה הכניע את האומה? כל בוקר. כל בוקר כשהוא אישר מסיוע הומניטרי, 30 מיליון דולר במזומן, איפה אז את היית? ועכשיו כשהאזרחים שלנו והחיילים שלנו משלמים את המחיר, את מדברת על להכניע. אין הכנעת חמאס, אין הכרעת חמאס. זה לא הארמיה השלישית, זה לא צבא מצרים, זה לא צבא סוריה, זה אפילו לא חיזבאללה. יש מלחמת חורמה בחמאס, שהאפס היה צריך לעשות מזמן. ועכשיו לעשות את זה, כשכבר כל העולם על הצוואר שלך, על גופותיהם של האחים שלנו, במקום קודם להחזיר אותם, אחרי שהרגנו 50,000 פלסטינים, זה להיות חלאה. עכשיו אני ארגיע את עצמי, ואני אגיד משפט על אמירה נוספת. תראה, זה עובד. אתה יודע שאנחנו מרסנים את עצמנו, ולא מתלהמים, ומדברים בנימוס, שהיא טלי גוטליב. וטלי גוטליב, זה עירית לינור רק במקסימום ווליום. עירית עוד מדברת, אתה יודע, יחסית נורמלי, כאילו, לפעמים. והיא אמרה אתמול שכל חטוף הוא שטוף מוח של חמאס. מדובר באישה מופרעת שצריכה לשבת בתוך כלוב. במקום זה, היא יושבת בכנסת ישראל. מסדרת לעצמה חסינות פלילית סופית, כאילו שתוכל, באמת, תשמע, בקצב הזה היא בסוף תוכל לראות בי, ולא יעשו לה כלום, בשידור חי. וממשיכה לפזר את הרעל ואת הערס הזה, ואין פוצה פה ומצפצף. זאת אומרת, אני כאילו, מה, התרגלנו, נרמלנו, אפשר לשמוע את הדבר הזה? אפשר להגיד, אתה יודע, אנחנו מעלים פה, אלינו אתמול לצביק המור, בסדר, זה ויכוח קשה, יש אנשים שאומרים, לא, נמשיך את המלחמה, אבל להגיד שהם שטופי מוח, זה שארבל יהוד חוזרת ואומרת, תסתכלו עליי, אני הקורבן של זה, ויש שם עוד 22 כאלה, או 58, תלוי איך סופרים, זה באמת הם שטופי מוח? אחרי מה שהם עברו? לא יודע כבר מה להגיד לך, תשמע, באמת, כאילו זה מדכא.
אז אולי לא תגיד. למה? אולי נשים שירים. אני אדבר, ובקטע שבזמן שלך נשים שירים.
רציתי להציע מזמן...
אני לא רוצה לדבר על הזמן שלך חלילה.
רציתי להציע מזמן שנעשה משהו עם השירים, יש לי כמה רעיונות לפתח את זה. אני אציע לך בפרטי.
טוב, בוא נעשה קצת סדר, כן, בתוך כל הבלגן הזה, אני חושב שהגיע הזמן שמישהו אחראי, רציני, אתה יודע, שרואה את התמונה המלאה ידבר. טוב, תראה, קודם כל...
שזה אתה.
שזה אני, בדיוק. ראיתי את הפייק דיווח שההומניטרי זה אתנן...
רגע, לפני שאתה מתחיל.
כן.
כותבים לי שיש לך טעות אחת בטקסט, שבסוף מגילת אסתר עשינו טבח.
איך הגענו לזה עכשיו, תזכיר לי?
אמרת שלגבי יאיר גולן אף פעם לא קרה שעשו לנו פוגרום בגלל טבח, שעשינו אנחנו. אז יש תקדים היסטורי.
לא, מה שאמרתי, מה שאמרתי שלא עשו פוגרומים ביהודים.
מצער המנבח או המטבח.
להפך, פה זה היה הפוך, רצו לעשות לנו טבח ואנחנו עשינו בסוף פוגרום.
אבל עשינו.
כן, אבל עשינו, זה היה הפוך.
אפילו לא פוגרום, זה ממש טבח, אבל זה בסדר, שמה, הגיע
לא, 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 אנחנו בעזה הורגים הרבה יותר ממה שהרגו במגילת אסתר, הרבה הרבה יותר. שם הרגו, אם אני לא טועה...
מאיפה אתה יודע כמה הרגו במגילת
אסתר? כתוב, הרגו איזה 500 איש כולה. חמש, כן, חמש...
כן, אבל...
כמה הרגו שם במגילת אסתר?
בספירה של אז.
לא איזה 500 איש?
זה כמו שנות כלב, אתה צריך להכפיל את זה, זה של אז.
משהו חמש, אני זוכר. טוב, בכל מקרה,
תתחיל, קטעתי
לך. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה ככה. קודם כל ראיתי את הפייק דיווח על זה שזה היה תמורה לשחרורו של עידן אלכסנדר. זה פייק, זה לא נכון, בדקתי את העניין הזה, לפני ולפנים. אוקיי? נכון שהיה לחץ אמריקאי, זה כן.
אני אציע לך להרים טלפון, או לדובר של בולר, או לדובר של וויטקוף, או לאחד משניהם, ותשמע את האמת.
אוקיי.
אבל נשאר חלוקים.
בסדר.
טוב, עכשיו הסתבכתי עם הטבח, שמעון ולוי טבחו באנשי שכם, אחרי שקיללו אותם.
לא, אחרי שאנסו את דינה.
דינה, אנסו את דינה, טוב, סליחה, אני חוזר.
נכון. עינה ואנס ועינה, נכון?
חוזר בי.
כן. תנסה אבל עוד כמה זה.
לא, אני זה מה שאמר, בוא, זה לא אני, זה מאזינים.
בסדר, שינסו עוד, תגיד לי, תאתגר אותם. הנה, בשושן 500, בשאר המדינות 75,000.
יותר? עוד לא הגענו לזה בעזה.
עוד לא הגענו.
יש לאן לשאוף.
אני אגב, כשהייתי חבר כנסת, אמרתי
מישהו לא הבין אותי, אמרתי את זה בציניות.
אם אני כשהייתי חבר כנסת אמרתי שירגו 100,000, בינתיים זה 53,000, בשאר המדינות שם.
מתי אמרת ש... מה זאת אומרת, אמרת שירגו 100,000?
כן.
אוקיי.
אוקיי. טוב, בקיצור, אני הזהרתי את הערבים, שאם הם ימשיכו במלחמה הבאה, ירגו להם 100,000 איש. זה מה שאמרתי.
אבל שלא הזהרת אותי.
טוב, תשמע, דבר נוסף, לגבי עירית לינור, עירית בגדול צדקה. עירית בגדול צדקה, נכון? אפשר להגיד מילה כזאת, מילה אחרת, לא משנה, אבל בגדול, ודאי שהיא צודקת. הניצחון במלחמה הוא היעד המרכזי, והוא חשוב יותר מחייו של פרט כזה או אחר. לכן חיילים הולכים ומקריבים את חייהם. לכן משפחות שולחות את ילדיהם למלחמה. בגלל שהניצחון של האומה חשוב יותר מהאסון של הפרט כזה. זהו, זה נורא פשוט. עצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה נורא מוזר. כאילו, זה, 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 זה פשיטה. אין שאלה פה. אתם משגעים את, הפכתם את היוצרות, ואתם, כל המציאות שלכם היא רק על הפרט, חיי הפרט, חיי הזה, חיי הזה, וזכויות הפרט, וזה, לא. יש עם, יש אומה, יש אומה. אולי חלק מהבלבול שלכם הוא בגלל המדינה המודרנית, שיצרה מציאות שבה בעצם אנשים מכל מיני לאומים יוצרים פונקציה מדינית, והיא לכאורה הערך העליון, אז אתם קצת מתבלבלים. אבל אצלנו, שאנחנו מאמינים שאנחנו קודם כל יהודים, ויש שלוש נקודות במשולש הזה של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, אז עם כל הכבוד הם מעל הפרט, ומעל הדפוס המדיני של המאה ה-19 והמאה ה-20 של מדינות לאום, אוקיי? עם כל הכבוד. לכן בעניין הזה עירית צדקה באופן עקרוני ב-100%, ב-100%, ואני מציע גם לתקשורת הישראלית שטיפה התבלבלה בכיוון להתאפס. תודה רבה. דבר שלישי, לגבי טלי גוטליב, גם בדבריה של טלי גוטליב היה אמת, ואת זה אני אומר גם מידיעה, שיש אנשים שחזרו, ועשו להם שם שטיפת מוח שבלבלה אותם. וידח זיל גמור, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אוקיי? יש פה עניינים שזה. אבל היו מקרים כאלה. כי הם עושים שטיפת מוח שם. רציתי להגיד לך עוד משהו. אגב, לגבי המצב, אתה אומר, קשה להיות ביביסט, למה קשה להיות ביביסט? קשה להיות ביביסט בעולם הפייק שלכם, שבו אתם טוענים שג'יי די ונס לא מגיע בגלל המלחמה, ברק רביד חרטט כזאת שטות, ואז ונס מוציא הודעה שהוא מכחיש את הידיעה הזאת, או קשה להיות כמוכם אנטי-ביביסטים, כשאתם מפרסמים איזה קשקוש מהוושינגטון פוסט, על זה שטראמפ אמר ננטוש אתכם, ננטוש את ישראל אם לא תסיימו את המלחמה, שזה פשוט הבל והבלים. אתה שומע את מרקו רוביו אתמול, שאומר אנחנו עומדים על זה שצריך להשמיד את חמאס, ובכל זאת מופיעה איזו ידיעה קטנה בוושינגטון פוסט, זה הופך להיות כותרות ראשיות אצלכם, בוויינט וכל הדבר הזה, וסרי כמובן כבר ממש מצייץ, נתניהו מוביל אותנו לאבדון, וכל מיני שטויות והבלים, ואז אחרי זה בבית הלבן פשוט מכחישים את ההבלים האלה. זה, אבל המצב שלכם, המצב הוא קצת רופף, הוא קצת רופף והוא קשה, ואני מבין שזה לא קל. חמי שלב למשל, יש בחור בשם חמי שלב, הוא כתב הרבה מאוד שנים בעיתון הארץ, הוא כתב, שימו לב מה הוא כתב, כן? אוי, לא צילמתי את זה? אוי, חמי, חבל, טוב, אז אני אדבר עליו אחרי זה. בואו בינתיים נעשה משהו אחר. תגיד, את התגובה של רענן שקד להוא שאלה את החלות, אני הקראתי לך אתמול?
כן.
מה אתה אומר? זה מדהים, לא?
דיברנו על זה ארוכות. מה, אתה רוצה לשחזר את זה? אתה זהו, אתה דמנטי לגמרי?
לא, אני אגיד לך למה, כי דיברתי על זה אתמול בפטריוטים, ואז אחרי זה, אחותי אומרת לי, אינון, אבל אתה לא דיברת על הנושא, למה הוא כתב את זה? כאילו, זה היה כל כך מוזר ומופרך בעיניי.
אני מציע שתתקשר אליו ותשאל אותו. ואז, הוא לא כזה, ואז... הוא לא, תקשיב, עם כל הכבוד, כן, רוב המאזינים שלו לא יודעים מי זה.
ויש כבוד או אין כבוד?
לא יודע, אני לא מכיר אותו אישית. אגב, הוא כותב מכונן, הוא מאוד מוכשר בכתיבה, אני מבין בזה במקרה. דעותיו הן לא דעותיי, הוא שייך לשמאל, אולי אפילו השמאל הרחוק, שמקיף היום בין 2-3 מנדטים, זה לא שווה את הדיון.
הוא כותב, אחד הכותבים המרכזיים של עיתון ידיעות אחרונות.
לא, הוא לא כותב מרכזי, הוא פובליציסט, הוא כותב את דעתו, יש להם גם לא מעט
אנשי ימין. אני רוצה בכל זאת.
מנהלים שם סוג של איזון.
זכותי על הזמן שלי לקרוא את זה שוב. כתב מישהו אוקיי. בשם יונתן ורנר, שבת של שלום, ואלה תמונה עם חלות לשבת. אז הוא כתב, צילומי החלות לשבת הם מפלטו של הנבל הלאומני במקרה הטוב, פוליטיקאי מושחת במקרה הרע, צייצן ביביסט נוסף במקרה הנפוץ. ואני כל כך נדמתי מזה שפשוט קראתי, וכאילו אמרתי, הוא פשוט האיש משוגע לחלוטין, פשוט מוטרף, עזוי. ואז היא אמרה לי, בוא תנסה להבין, מה הטריגר, מה החלות עשו לו, מה הקטע של חלות, מה כל כך מפריע לו בחלות לשבת? ואז הבנתי שחלות מאיימות עליו. חלות מאיימות על הזהות שלו. ואני מבקש מכם אנשים שתפסיקו להעלות חלות במרחב הציבורי. בטח לא אם אתם מצייצים מתל אביב. לא צריך להעלות חלות למרחב הציבורי. יש אנשים שזה פוגע בהם. אם אתם יכולים חלות לאכול בבית, בתוך ביתו שכל אחד יאכל מה שהוא רוצה. אבל במרחב הציבורי, לא להעלות חלות, ולא להסתובב עם חלות ברחוב. בטח לא להעלות אותם ברשת ה-X, שכל אחד בוא לכתוב שבת של שלום. זה מפריע לאנשים, זה פוגע להם בזהות החילונית שלהם, זה מאיים עליהם, זה גורם להם לפחד, שזה מערער על הזהות שלהם. אז תפסיקו עם הציוצי חלות האלה, ולהעלות תמונות של חלות. זה הכל, זה מה שרציתי. מה כל כך מסובך?
לא מסובך. גם לא מסובך להבין שבימים כאלה, כשבאמת לא פשוט ודי מאתגר להיות ביביסט, כי אתה לא מצליח לעמוד בקצב החלפת הצבעים של הזיקית, אתה נתפל לרענן שקד, אבל זה עוד טוב, כי מקודם נתפלת ליער גולן, ולכל מיני דברים פחות רלוונטיים כרגע לחיינו. אני קובע בזאת שהסיוע המוניטרי הוא תמורה, זו גם הגרסה האמריקאית המדויקת, תמורה לעסקת החזרת החייל עידן אלכסנדר. יש פה איזה ציוט שנותן את זה בצורה מסודרת, אני אקריא אותו. נתניהו לא משקר במקרה, זו האסטרטגיה. עידן אלכסנדר שוחרר מהשבי ביום שני 12 במאי. באותו ערב, לשכת נתניהו הודיע שהשחרור התרחש ללא תמורה וללא תנאי, מחווה לאמריקאים, שקר. באותו ערב, ממש במקביל, מוזר. עלה דובר חמאס לרעיון בערוץ אל ערבייה ואמר בדיוק את ההפך, שחרורו של אלכסנדר סולל את הדרך להפסקת אש והכנסת סיוע. כבר אז היה ברור שהוא לא שוחרר חינם ומישהו שילם פה איזשהו חשבון. אגב, בדרך כלל זה לא נתניהו כשמדובר בחשבון אמיתי, במסעדה, אבל כשזה חשבון שהמדינה משלמת זה כן נתניהו. בשבת האחרונה ארגון סיני לזכויות אדם מפרסם תיעוד, עשרות מסעיות סיוע ממתינות באל ערי שבסיני. מחכות להוראה, אישור ישראלי להיכנס לעזה. הם לא באו לשם על דעת עצמם, כן? ואז אמש בשעת לילה מאוחרת, נתניהו מפרסם הודעה, הכנסת סיוע מיידית בהמלצת צהל. זה אף פעם לא באשמתו. תמיד זה בהמלצת אשמת, לא העירו אותי, לא משכו בדש מעילי, זה מישהו אחר, אלא אם כן זה הצלחה, ואז בהנחייתי, בהובלתי ובהוראתי. והנה היום זה קורה, הסיוע מתחיל לזרום, צהל מודיע שנכנסו 5 מסעיות, בתיעודים רואים הרבה יותר, אבל, ואז כמובן היו הדיווחים אתמול בערב של כל הכתבים המדיניים, שגורם ישראלי מאשר, שההחלטה להכניס את הסיוע קשורה ישירות, לשחרורו של עידן אלכסנדר. ובסוף גם מיכאל שמש מוסיף את הפלומבה, ומדווח שנתניהו אמר בשבוע שעבר לבחירים בממשלה, התחייבתי ללוויטקוף להכניס את הסיוע לעזה במיידי. כשזה כל הזמן, השקר ששמעתם הרגע מינון, זה השקר של הלשכה, זה הרי ינון בעצמו, בזמנו התוודה, אני צינור העברת מסרים של נתניהו, הכל כאן כמעט נכון, חוץ מהמילה מסרים, צריך להחליף אותו במילה שקרים. עכשיו, פשוט צריך להזין גם לאמריקאים, הם אומרים את זה 3 פעמים ביום, והם אומרים דברים יותר, ההדלפה הלא חשובה הזו, לוושינגטון פוסט, רק אחד העיתונים החשובים בעולם, שיש לו 70 כתבים שמסקרים את הבית הלבן, טראמפ העביר מסר לנתניהו, אם לא תפסיקו את המלחמה, ארצות הברית תנטוש אתכם. באותו ערב, קרי אתמול, 3 בעלות ברית חשובות מאוד שלנו, קנדה, בריטניה וצרפת, מודיעות שאם לא נפסיק את המלחמה ונחזיק סיוע הומניטרי, יהיו סנקציות, יטילו עלינו סנקציות. זה דבר שלא קרה מהמדינות האלה בחיים. במקביל 23 מדינות, כולל אמירויות, כולל מפרסמות שאם לא ייכנס מיד, בקיצור, אנחנו בתוך צונמי, שמי שבישל אותו, זה אותו אחד שנדבר עליו פה כל יום, כבר 70 שנה, בנימין נתניהו. האינטרס שלו בשבעה באוקטובר היה לעשות הכל לאט, כדי להרוויח זמן, כדי לשרוד בשלטון, כדי שנשכח לו את המחדל. האינטרס של ישראל היה לעשות הכל מהר. אנחנו יהודים, אין לנו פקטור, אין לנו תמיכה, אנחנו לא סין ולא רוסיה. נמאס לעולם מאיתנו. וכשעירית לינור החלאה אומרת שטרגדיה פרטית, הכרעת חמאס, תשמעו, אם הייתה פה ברירה, הייתי עומד עכשיו מול שני דברים. בצד ימין יש גביה שכתוב עליו הכרעת חמאס, ובצד שמאל היו 22 אחים שלי, הייתי בהתלבטות. אבל בצד ימין אין גביה שכתוב עליו הכרעת חמאס. זה לא כיבוש גבעה, וזה לא ניתוק עם הארמיה
השלישית. ישראל לא יכולה לנצח את חמאס.
ולא, ישראל חייבת לנצח את חמאס. עדיף היה לעשות את זה לפני הטבח, כמו שאני ביקשתי, ולא אחריו, כמו שנתניהו עושה, אבל זה לא מהלך של זבנג וגמרנו. את העבודה הקשה באמת עשינו, צריך עכשיו להשלים אותה בהרבה מאוד עבודה סיזיפית, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון.
אתה מחליש את לחזור, רוח העם.
אני בסדר, אפשר לחזור לזה בעוד שבועיים, או חודשיים, הם לא הולכים לשום מקום, אפילו האח, שני האחים של סינואר כבר
כן,
אינם.
כן, כן, ברור.
אז נא להירגע.
אנחנו נגיב בחומה
ולכן,
על כל רקטה שתעוף.
ולכן, עירית לינור היא חלאה, וטלי גוטליב צריכה להיות סגורה בכלוב.
בזה, בן, אתה מחליש את רוח העם, וזה חבל מאוד, אבל זה מה שאתם עושים לאורך כל המלחמה, זו השיטה שלכם.
נקרא לזה שם קוד בהמלצת צהל.
יאיר גולן אומר שאנחנו הורגים תינוקות כתחביב, בוגי אמר שישראל עושה טיהור אתני, אמירם לוין אמר שצהל שותף בתהליכים שמזכירים את גרמניה הנאצית, גדי שמני אמר שישראל היא אלופת העולם בכיבוש, גיא צור אמר שאין מתונים אצלנו, דן חלוץ אמר, הפסדנו במלחמה, כל החבורה שלכם, איך נאמר זאת בעדינות? תודה, אנחנו נסתדר מפה. תעזבו אותנו במנוחה, אל תפריעו. עשיתם מה שעשיתם, עשיתם מה שעשיתם, אנחנו, זה שאנחנו רואים מי היו המפקדים שלנו, אנחנו מבינים כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ואיזה נס עשה לנו שאנחנו עדיין חיים. אנשים מטורללים, חסרי מוסר, לא ערכיים.
תודה, קדוש.
אפילו, זה אפילו לא מוסר נוצרי. זה אפילו לא מוסר נוצרי, זה פשוט ג'יברי שיבוש, שיבוש מערכות. אין לי ספק שיום אחד עוד יעשו מחקר וינתחו מה קרה לכל השכבה הזאת, לכל האנשים האלה שפשוט ירדו מהפסים, ירדתם מהפסים, אין לכם צדקת הדרך, אין לכם שורש, אין לכם אמונה, אין לכם זהות, אתם מתרפקים על איזה מדינה שהייתה פעם בסרט הלהקה. זה המוטו שלכם, זה לחיות כמו בסרט הלהקה, עם גידי גוב ודובה לגליקמן. זה החיים שלכם, בסדר? וחני גולדנברג, תעזוב אותי מהשטויות האלה.
גולדברג.
גולדברג, תן לנו לנצח במלחמה, אנחנו נכריע את חמאס, אנחנו ננצח, ובמלחמה יש הרוגים, לא כולם חוזרים. אין רק חטופים, נפלו במלחמה הזאת מאות חיילים על המשימה של השמדת חמאס והצלת החטופים. אתם לא תעוותו לנו את הראש, עשיתם את זה עד השבעה באוקטובר, מאז השבעה באוקטובר אנחנו אומרים לכם תודה, אבל לא, שחררו אותנו, תודה.
עכשיו, ינון מגל ובן קספית.
טוב,
מה טוב? אני צריך
לדבר עכשיו. לא, אני עניתי בקצרה, זה לא, אתה דיברת ארוכות, אני עניתי קצר, תשמע.
זה היה קצר?
כן, זה היה קצר.
זה הכי קצר שלי היה. יש סערה גדולה עם הדברים של המתואבים של יאיר גולן. אגב, אם כבר משתמשים במילה מתואב, מה אמרת על עירית? חילה?
חילה.
נו באמת, נו באמת.
לדעתי לא אמרתי עליה מתואבת, אבל היא גם מתואבת. אם אתה מתעקש, היא גם מתואבת.
מה עובר עליך? מה עובר עליך? כאילו, מה...
מי שאומרת...
מעבר לדברים שהיא צדקה, מעבר לעובדה שהיא צדקה.
היא לא צדקה, אני מציע לך להתחיל לברור את הדברים שאתה מגן עליהם. יש לך רשימה ארוכה של תואבות שאתה מגן עליהם כבר מאז שאני מכיר אותך פה. תתחיל לצמצם.
ככה אני לא אגיע רחוק? ככה רחוק אני לא אגיע?
אני לא חושב שיש סיכוי.
בכל מקרה, בוא, עירית לינור היא אישה מבריקה, חכמה מאוד, אינטליגנטית מאוד, פיקחת מאוד, פיקחית, סליחה, פיקחית מאוד. שכל עוד היא הייתה משרתת אתכם, בצד שלכם, אתם הייתם מעללים ומקלסים אותה. אבל ברגע שהיא התחברה לזהות היהודית שלה, הלאומית שלה, והנכונה שלה, אז אתם מתחילים לקרוא לה בכל מיני כינויים. אז טיפה כבוד, טיפה, בכל זאת, אתה יודע, לא מדובר בכותלת קנים. היא לא כותלת קנים למחייתה. בסדר? עשתה דבר או שניים בחיים, יותר מלברבר, ואומרת דברים מאוד, שכדאי להקשיב. כדאי להקשיב. תודה, זה דבר ראשון. בניגוד, רגע, בניגוד, למי שרציתי להשמיע לך, יש לנו איזה, לחמי שלו, שאני רוצה להגיד לך, שהוא מצא את הפתרונות, את הפתרון לכל דבר בעולם. לכל דבר. רעידות אדמה, סרטן, האוטו והטוצי, אודו ופקיסטן, אוקראינה ורוסיה, עוני, מה עוד איזה מצוקות, דיכאון, מחלות כבד, הכל. תקשיב מה הוא כותב. יש פתרון קסם, או לפחות מרגוע מיידי לכל הצרות הנוכחיות, כולן. ללא יוצא מן הכלל, מהלך אחד מיידי, החלטי, חווה קולם. מלבד קומץ נפשע שהיינו צריכים לעשות מזמן אם היינו חפצי חיים. תעיפו את נתניהו עכשיו, מחר בבוקר, בלי לחשוב פעמיים, רק כך נציל עצמנו מאבן הריחיים שהביאה אותנו לסף תום וגיהנום. פשוט. כך הוא כותב, פשוט.
קודם כל, הנה, סוף סוף אני יכול להזדהות עם מישהו מהדוגמאות שאתה מביא. נתניהו הוא, לא אני קיניתי אותו, יצחק שמיר, שהיה איש ימין אמיתי, קינה אותו מלאך חבלה, והוא מלאך חבלה.
וואלה, זה פעם ראשונה שאתה אומר את זה?
כן.
מעניין.
אני מציע להוציא פושים.
לא שמעתי את זה אף פעם.
ואני מאמין, מכיוון שאני אופטימיסט, אני מאמין שאחרי שהוא ייעלם מחיינו, ואני מקווה שיסיים את חייו בבריאות טובה ב-120, רק לא פה, שיחזור לבן ניתאי. אנחנו נוכל לרפא פה את העסק, הביביזם התכנס לתוך עצמו כמו סופלה שנגמר לו האוויר כזה, כמו בלון שפינצ'רו.
בלונג'.
ונוכל לחזור להיות מה שהיינו. עירית לינור היא חלאה מתואבת מדרגה ראשונה. אני מתבייש שאי פעם דיברתי איתה. הייתי מוותר על ה-18 באוקטובר שאני יכול לקוט... איתה כיום הולדת. לא, זה לא הכנעת חמאס או הצלת החטופים. זה תאוב, זה אובדן צלם אנוש. אני מניח שהיא סימסה לך שלא גינית את דבריי מספיק, אז גינית. ואני חוזר עליהם ואני אחזור עליהם. וטלי גוטליב זה אותו דבר.
סימסה לא, כלום.
גם אם לא, זה סתם.
בוא נכנס עירית, בוא נראה
בשוליים. עירית. אינון, אתה גם דיברת המון, גם לא השארת לי זמן זה, וגם עכשיו אתה מפריע לי. טלי גוטליב זה אותו דבר, רק בצרכות. עכשיו, אמרת כמה הקדוש ברוך הוא גדול שהציל אותנו מהרשימה, הקראת מקודם רשימה של לבוגי וכל מיני אלופים, אגב, עשיתי חשבון, זה 33 שנות ביטחון כל אחד מהם בממוצע, בלעומת מה שקורה עכשיו, שאתה הולך להאריך את הצווי 8 בוועדת חוץ ביטחון עם קולות החרדים, שלא משרתים בכלל, כן? אז אני רוצה להגיד משהו על זה שהתרפקת, שמתרפקים על המדינה של הלהקה, שמע, בוא נחשוב רגע על המדינה הזו. קודם כל, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ראינו בשבעה באוקטובר. כי כשגדי שמני היה אלוף מרכז, זה לא קרה 7 באוקטובר. וכשבוגי היה שר ביטחון, לא קרה 7 באוקטובר. 7 באוקטובר קרה ב-7 באוקטובר, וזה גם על הוואץ' של הקדוש ברוך הוא. סליחה, אני מתנצל.
לא, אתם התרעתם, אתם התרעתם על חיזבאללה,
אני לא במיקוח איתך. אבל אני לא במיקוח איתך, ואתה שוב מפריע לי. המדינה שהייתה פעם בסרט הלהקה, המדינה הזו מהסרט הלהקה, ניצחה 5 מדינות ערב ב-48 עם 600 אלף איש ורובי קרבין. אגב, לא חושב שזה היה קדוש ברוך הוא. חושב שזה היה פלמח, ההגנה, אבא שלי, אחיו זל, כל מי שלחם פה, אצל ולכי. המדינה הזו של הלהקה היה בה קונצנזיוס, היה בה ערבות הדדית, היה בה דין ודיין, ואחר כך היא ניצחה גם את קדש, ואחר כך היא ניצחה את 6 הימים, ב-6 הימים הכריעה צבאות ערב ענקיים, השמידה חילות אוויר, מדינה, הייתה פה, נכון, בגבולות, אגב, מצומצמים, היא הייתה צנועה, היא לא הייתה זכוכה, היא לא הייתה מלאה בעצמה, טיפוסים כמו סמוטריץ' היו אז מנודים, ואפילו ביום כיפור, כאילו זה סוף תקופת הלהקה, המדינה הזו שהופתעה במחדל נוראי, הפכה תבוסה לניצחון, וגמרה במבואות סוריה, במבואות דמשק, ובמבואות קהיר. זו המדינה הזו. ורגע, כמה זמן נשאר, אני מסתכל.
הפרסומות, זה מספיק, זה מספיק.
פרסומות, ואחרי אני אגיד עוד משהו.
היית נוקב, היית החלטי.
אחרי אני אגיד עוד משהו, כי קופחתי מאוד.
לא אחרי אני אגיד.
עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
אני אגיד לך שני דברים. אחד, זה שבן אדם היה 33 שנים בצבא, לא מאפשר לו ולא נותן לו לגיטימציה לפעול ולשרת את אויבי ישראל. להתהפך ולהתחיל לראות לכיווננו, כן? להפוך לירי דוץ, מה שנקרא. הוא לא יכול, ועכשיו הוא מתחב.
אתה צריך לקצר.
ועכשיו הוא משרת את כל אויבי ישראל. ב', הקדוש ברוך הוא ב-7 באוקטובר הקשיב לכם, והיה על הגבול הצפוני, והציל אותנו בגבול הצפוני. אם הייתם לוקחים התראה על הדרום, אז הוא היה בדרום. אתם אשמים.
אנחנו בעידן של טמטום. כי כשצבי סוכות מתייצב בטלוויזיה ואומר, הנה אפשר להרוג 100 עזתים בלילה אחד וזה לא מעניין אף אחד, ומשה פייגלין אצלכם בערוץ 14, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא האויב, האויב הוא לא החמאס, אחר כך אתם מאשימים אלופים במילואים שמסבירים לכם שכל העולם יגיע לפה אסטרואידים ויעיפו אותנו קיבינימט מרצועת עזה, ואתה יודע מה? זה גם קורה. אבל כמו שג'יי די ונס לא הגיע, וטראמפ לא הגיע, ומשתינים עליכם ואתם חושבים שזה גשם, זה פשוט לא יאמן.
זה לא יאמן.
להיות ביביסט זה דבר מאוד מאתגר.
מאוד, מאוד, מאוד. תודה. אנחנו בסערת יאיר גולן, הבוקר זה סערת יאיר גולן. כולם עליו.
איזה מזל, איך הוא בא לך טוב, אה?
למה?
היינו צריכים לדבר על הסיוע, על על הסיוע המוניטרי לעזה, אם לא היה לנו יאיר גולן.
חפרתי לך את זה אתמול בלי סוף, מה?
כן, אבל בינתיים מתבררים, כל הזמן מתבררים עוד דברים.
כל הזמן מתבררים דברים?
מתבררים.
כל הזמן עוד ועוד מתבררים, ומתבררים, וברור, וברור.
ומתברברים גם.
בדיוק, וכל הזמן, וזה
פשוט. וברברים.
ואני לא יודע את נפשי, אני לא יודע מה לעשות, אני כאילו, זה דבר מזעזע, זה לא פשוט. טוב, תשמע, בכל מקרה, אפילו יאיר לפיד, כותב, הלוחמים שלנו הם גיבורים ומגינים על חיינו. האמירה לפיה הם הורגים תינוקות כתחביב היא שגויה, והיא מתנה לאויבינו. אני מגבה צהל ולוחמיו ומגנה את האמירה. עכשיו, מיכאל שמש
חותם שאלה, על כל מילה.
מיכאל שמש שאלה איזה טור של יאיר לפיד ב-2006, שהוא, הכותרת היא, אני מתבייש. וכותב לפיד בטורו בידיעות אחרונות בזמנו, אני מתבייש, בושה עמוקה, צורבת, מושפלת עיניים, מתבייש בנו במעשינו, במקומות אליהם הגענו. כבר התביישתי בחיי, אבל לא כמו על שפת הים של עזה, מול הגופות הזהירות של בני משפחת רליה. אני מתבייש כי אנחנו הורגים ילדים. יאיר גולן, היה שם איזה מסוק, ירה, רק ילדים שרצו על החוף.
זה הרופא הזה וכל...
לא, לא הרופא, זה ילדים, אתה לא זוכר שהיה איזה ילדים על החוף שהרגו.
כן, כן, כן.
וכולם נורא נורא מוסריים.
תנסה את זה פעם, ינון.
כולם נורא מוסריים.
אתה לבד, תנסה את זה.
מה לנסות?
לראות גופות, גם אם זה של ערבים של ילדים קטנים, ולהגיד זה לא בסדר. תנסה, זה טוב לנשמה. תראה,
אני אגיד לך משהו, אם אנחנו פותחים...
אגב, אני לא אקריא לך, אני מניח שסרי עשה את זה במישון, את הציטוטים האמש שלך שהביאו שם אצל ברקו, על השוויון זכויות לערבים, שבנט תותח, בתקופה שבאמת היה לך מצפון, לפני שמחרת אותו ליזם פלסטיני בקלקיליה.
כלומר, זה שאמרתי
משומש. ש...
זה ש... כשהייתי במשפחה...
אבל כחדש.
במפלגה של בנט, ואמרתי שבנט תותח, זה מוכיח ש... בואו נמשיך.
לא, לא, כלום.
שלוש נקודות.
כלום.
זה מוכיח ש...
שהיית פה בזמנו עבד של בנט.
אוקיי. וזה שאמרתי שאני בעד שוויון זכויות לערבים.
מלא.
מלא. בדיוק כמו שאמרתי שבוע שעבר בפודקאסט אצל בן בן ברוך, כן, שכבר...
היית בפודקאסט אצל בן בן ברוך?
מה קרה לך? זה כבר איזה 120 אלף רק ביוטיוב, 120 אלף
צפיות
ו...
טוב, אני לא שומע פודקאסטים, אז חבר הזה גם ככה לא הייתי שומע. בסדר, תתקדם, סליחה.
בכל מקרה, אמרתי את זה גם שבוע שעבר. מה גלי כזה
גדול? בסדר, לא השמעתי לך את זה.
מה חריג בלהגיד שאני בעד שוויון זכויות לערבים? לא הבנתי. מה חריג? מה זה מוכיח? וזה מוכיח שיש שלוש נקודות ש... כן, בבקשה. ימשיך כבודו,
כמי שיושב פה מולך איזה שבע שנים, בוא נאמר שעד עכשיו שמעתי רק 30,482 אמירות שלך שסותרות את האמירה של שוויון זכויות לערבים.
בחיים לא שמעת אותי אומר משהו שסותר את זה, שיהיה פה שוויון זכויות לערבים.
שמעתי.
בחיים לא שמעת
כזה דבר. אגב, כולל אתמול.
שמה?
על ערביי ישראל.
שמה?
תחזור לתוכנית של אתמול, תאזין לזה, תבין.
אז אני מפנה אותך גם שוב לפודקאסט. אני אמרתי, כבדהו וחשדהו.
זה הטעות.
כבדהו וחשדהו. הבסיס של בן אדם זה הזהות היהודית או הערבית שלו, המוסלמי.
אוקיי, אוקיי, בסדר, אם אנחנו מפתחים את זה, אז בואו נפתח. כשאתה פוגש בבני ברק את חברך החרדי, האם אתה כבדהו וחשדהו?
כמו שעם ערבי, לא, ודאי שלא.
אז זה לא שוויון זכויות מלא, נקודה סוף.
מה זה קשור? אני מדבר על זכויות. לא על התחושה, איך אני מרגיש.
אז זה לא אמיתי, כי אתה חושב שצריך להפעיל את שבק בפשע הערבי, ואתה לא חושב את זה עלינו היהודים, וכי אתה, בוא, אתה גזען קטן, עכשיו אתה תתקן אותי לגזען, נכון?
כן. אתה רואה, אנחנו כבר לא צריך להגיד.
לא צריך כלום.
בדיוק, זה כמו וודי אלן, בקח את הכסף וברח, הוא היה הולך לשיר צ'לו, ואז הקושים שם היו תופסים אותו ושוברים לו את המשקפיים. כן, אז פשוט יש את הסצנה שהוא רואה אותו מרחוק, הוא לוקח את המשקפיים ומתחיל לקפוץ אליהם.
אני סיכרתי את חתונתו עם ביתו.
30 שנה.
הייתי אז בניו יורק, שהוא נפרד מיפר, הוא התחתן עם הבת שלהם. הוא כזה גאון שסלחו לו על הכל. לא הבת הביולוגית, כן.
לא סלחו לו על זה.
די, תשמע, הוא לא נעלם, הוא ממשיך לעשות סרטים.
טוב, יש כבר תלונה במשטרה מפורום הגבורה נגד יאיר גולן, אנחנו מתקדמים. תראו, אלא צריך להתייחס ללץ הזה יותר מדי ברצינות.
אבל זה מה שאתה עושה מהבוקר.
לא, אני רק עושה לך רפלקשן של המציאות, כן?
הוא מייצג מעט מאוד אנשים בישראל. אבל אני חייב להגיד לך שיש מעשי זוועה בעזה, שרובם הגדול הם בטעות, כי אנחנו לא מתכוונים, לצערי. יש גם חריגים בצהל, רואים אותם פה, רואים אותם שם. אני סומך על הרמטכ"ל, אייל זמיר, ב-100% שהוא ינקה את החריגים האלה. תמיד יש חריגים, אז צריכים להקפיד שהמשיכיות שלפעמים יכולה להפוך לרצחנית, לא תחלחל. צהל הוא הצבא המוסרי בעולם, עדיין, חד משמעית. אין צבא, לא, בטח לא הרוסים, ובטח לא הסינים, ובטח לא האמריקאים שפועל בצורה שאנחנו פועלים. צריך לשמור על זה, ובואו נשמח פחות כשיש גופות של ילדים מסביב, גם כי בסוף זה מביא אלינו צונמי ונגורש, נפסיד בכל העולמות, זה כבר קורה.
תראה, קודם כל בוא נגיד ככה, בינתיים מי שרוצח להנעתו ילדים, זה הערבים שרצחו למשל את הילדים של משפחת ביבס, אוקיי? ולא ניכנס לתיאור איך הם עשו את זה.
אבל אין איזה ויכוח, בואו נדבר על הדברים שיש ויכוח.
אף אחד לא רוצח בכוונה, אף אחד לא רצח ילדים ערבים בכוונה מתוך תחביב. אף אחד. כשנהרגים ילדים בעזה, זה כשמכוונים למחבלים, וכנזק אגבי הם נפגעים ונהרגים. ואני אגיד לך משהו מעבר לזה, בינינו, בלי שאף אחד שומע, כי אני לא רוצה לפגוע, לא רוצה לפגוע בתדמית שלי בבייס, בכל זאת, אתה יודע, אני מוביל דעת קהל וכל הדבר הזה, יש לי אחריות כלפי הבייס.
כן.
זה קשה לי לראות את הדברים האלה. אומר לך בינינו, אני לא אוהב לראות, אני לא אוהב לראות את הדברים, אני לא נהנה מזה. אוקיי? כשאני רואה ילדים שנפגעים, אני לא אוהב את זה, אבל אני מתגבר על עצמי, ואני אומר, ינון, אל תרחם על אכזרים. אל תרחם על אכזרים. והמציאות היא שכל האנשים האלה הם לא עם, רוצים להשמיד אותנו, הם אכזרים. זאת המציאות. אז אל תרחם. תלחם עד החורמה. וילחמו עד... החורמה, יש מקום כזה, בתנך קוראים לו החורמה. אוקיי? החורמה.
עד חורמה, אז יש פשוט מקום שתקרא חורמה, אתה מגיע שלום.
כן.
לא ידעתי, לא יודע.
כן, יש, עד החורמה. הגיעו, אם אני לא טועה, לא שער, נכון? כן, בבקשה. יש אגב מקום שקוראים לו תחת, רק שתדע. ויחנו בתחת.
את זה אני יודע.
את זה אתה יודע. מעניין שאת זה אתה יודע.
כן.
אוקיי, עכשיו...
שתקרא סיפור מהתחת, כן.
כן, עכשיו... יש לי אגב, נועם פדרמן, גם הבן שלו חטף כדור בתחת, וגם החתן שלו חטף כדור בתחת. שתדע.
אבא שלי פעם ירה במישהו בתחת, ברובי אביב.
גם אבי יששכרוף חטף כדור בתחת.
אני פשוט לא מבין איך הגעתי ל...
איך הגענו למצב הזה? איך הגענו...
לא, בלי לדעת את כל הפרטים.
איך הגענו לשיחה, באמת, אתה, כאילו, בן, די, די. יש גבול שאתה לא תגיע תחתית, יש מקום שנגיע אליו ולא נשמע את הדפיקות מלמעלה, יש תחתית לבור, יש עוד קלישה שלא נגיד, תודה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, ואפרופו החרדים, כשהחרדים יתחילו לעשות פיגועים ביהודים, כמו שעשו עשרות ומאות ערבים, אזרחי ישראל עם תעודת זהות כחולה, או שבכלל ירצחו את הנשים שלהם בגלל שהם הלכו לשידוך לא נכון, או ירצחו אחד את השני ברחובות, כמו שעושים הערבים, אז תדבר איתי על זה שאני גזל, שאני רוצה שהשבק ייכנס ולהשתלט על האלימות בחברה הערבית. בסדר? עד אז, אל תקרא לי לא גזען ולא גזען, ולא גוזען ולא גוזמי, ולא גוזמבות.
טוב. בואו נשמע, בכל זאת, יש פה עוד כמה דברים חוץ מהשטויות האלה. דבר שקראתי לו זלזול באינטליגנציה.
העליתם כרגע את העדות של ראש הממשלה, שאני באופן אישי אומר שברגע הראשון ששמעתי אותה בזמנו, בי זה פגע באופן אישי.
תספר לי למה.
למה זה זלזול באינטליגנציה של כל בר אנוש? לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי. אני אומר על עצמי, אני ניהלתי בית ספר במשך המון שנים. אני מורה כיום בכיתה. אני יכול להגיד שמשהו שקורה בכיתה שלי לא באחריותי כי לא ידעתי? אני באותו שנייה יעוף על טיל מהבית ספר. אין דבר כזה. אם אתה הראש, אז אתה אמור לדעת. אתה אמור לדעת, חד וחלק. אתה לא יכול לעמוד, וכל מה שיש לך לומר למשפחות, לא ידעת.
זה הרב אביגדור חיות ששחל לבנו ידידיה באסון מירון, ואני פשוט מזכיר לנו שלפני 4 שנים בדיוק קרה אסון מירון. עוד אחד בשרשרת אינסופית של אסונות, ומכות, והשמדת ערך של מדינה שלמה, מפוארת, על ידי אותו בן אדם, שאני פשוט לא נוהג להזכיר את שמו, אז אני גם לא אזכיר את שמו עכשיו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם, במסגרת הסדרה...
חורמה, אגב, זה בין באר שבע לעזה.
וואלה, בין באר שבע לעזה... טוב, אתמול הפסידו את האליפות, הדפוקים האלה בבאר שבע. תשמע, אבל אתה יודע למה? כי רן קוז'וך, מאז המאמן של הפועל באר שבע, בשבועות האחרונים שהתחילו לדבר איתו על מה הולך לקרות, הוא נתן את הקרדיט רק לקדוש ברוך הוא. בורא עולם, הוא יקבע הכל, הוא יקבע הכל, הוא כאילו הסיר אחריות, הוא נהיה ביבי, הסיר אחריות מהקבוצה שהוא מאמן, אגב, והביא אותה להישג מטורף השנה, ואני אומר לך, מר קוז'וך, רצית בורא עולם? קיבלת, הוא כנראה מקביסט. אני רוצה עכשיו להשמיע לך, כי במסגרת ה... זה פינה שיוסף נתן לשם ינון השקרן ויוסף הצדיק. שאתה לוקח דברים שלי, מעוות אותם, משמיע רבע משפט, או חצי, רבע פסקה מיתור, ומנסה להפוך אותי למה שאני לא, ולעוות את כל הדברים שלי. למזלי הרב, גם הקהל שלך יודע, מצוין, מי אני ומה הדעות שלי. אתמול אמרת שלמה אני כאילו דרשתי לכבוש את עזה, אבל לא לכבוש את עזה, לכבוש את עזה אני לא דורש, אבל להיכנס לעזה ולעשות את העבודה ולמוטט את חמאס ולהשמיד אותו בכל הפעמים, כן, אבל רק לא אצל בנט ולפיד ששם רק שיבחתי. אז בוא תשמע, זה קטע מאוד מאוד קצר, התאריך הוא 30 בנובמבר 2021, עיצומה של ממשלת בנט לפיד, ואתה אפילו מסכים איתי בצורה מאוד מאוד נדירה, קראתי לזה, ושל כל ממשיכיו, כל שנה שעוברת, בלי שנכנסנו, על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון, וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה. האדם הזה יהיה מרוח על ידיו של, אתה יודע מי,
יכול להיות שצודק,
ושל כל, ושל תקשיב, כל ממשיכה.
ואתה, אני הרבה שנים צודק. חשבתי כמוך, אבל יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע.
בסוף גילינו שאני צודק. תשמע, יש איזה קטע שקרה אתמול, וראיתי על זה הרבה מאוד פרסומים שהרתיחו לי את הדם, הפכו לי את הבטן, העלו לי את הלחץ דם, עשו לי הפרעות קצב ועצבנות, וזה המינוי של הדיינים. יש את הפייק הזה שאתם כל הזמן אומרים, השופטים בישראל ממנים את עצמם, שזה כמובן לא נכון, כי יש ועדה למינוי שופטים, ויש בה זכות וטו לכל הצדדים, חייבים להגיע להסכמות ולבריתות, וצריך 7 מתוך 9 כדי למנות שופט עליון, ולכן הם לא יכולים למנות את עצמם. אבל הדיינים, זה לא שהם ממנים את עצמם, זה שדרי ממנה את כולם, ו10 לפחות מתוך 22 מינויים זה נפוטיזם. זאת אומרת, הם מחלקים את ה... אגב, זה בין 30-50 אלף שקל לחודש להיות דיין, ולדעתי זה גם לכל החיים, והם מחלקים את זה כמו שדרי מחלק את הכופתאות התקציביות, כן? אז זה כל כך רכוב, ועוד בתקופה הזו, שאי אפשר בכלל להכיל את זה. אני מציע לך, אם לא הסתכלת, כי אתה הרי בין יתר התואבות שאתה מגן עליהן, זה החרדים, זה יהיה למעלה בטבלה, להסתכל גם על זה, ולהבין מה גורם לנו להיות כל כך מתוסכלים. ולסיום, בגלל שדיברת על זה, שגם אתה לא אוהב לראות ילדים עזתים, ואגב בכמויות, ויש שם מספר, אני לא עושה את זה מהשבעה באוקטובר, לאחרונה, ראיתי קצת תמונות וסרטונים מעזה, והתהפכה לי הבטן, ואני מזדהה עם חלק ממה שאמרת. אני לא מרחם על העזתים. כמו שלא ריחמתי על הגרמנים, ועל דרזדן, שעלתה כולה בלהבות, ובטח שלא ריחמתי על היפנים, שאגב, יותר אכזרים מהגרמנים, הם אומנם לא גרמו לנו נזק, אבל מה שהיפנים עוללו בסין, לא בטוח שאומה עוללה אי פעם, ולא בפצצות אטום, וגם לא בפצצות, אגב, שהציבור לא יודע, שהוא יותר קטלניות מפצצות אטום על קיוטו וכאלה, כי הכל שם היה אסור בעשוי מנייר, ומי שחי בתוך הרצועה הזו ותמך בחמאס, והערב רב שנכנס לצד שלנו אחרי הנוחבות, והצהלולים שקיבלו את החטופים והכמעט לינצ'ים, לא מרחם עליהם. אנחנו יצאנו מאז עד האינץ' האחרון, יכולתם לעשות שם, זה היה אמור להיות פיילוט לשלום, רציתם את זה, קיבלתם את זה. ואחרי שאמרתי את כל זה, יש גם אצלנו בצהל, ואתה ראית את זה וזה פורסם, וכאלה שיורים ללא הבחנה, סתם בשביל הקטע, וכאלה שנהנים. אני אומר, לפחות בואו לא נהנה מזה, וכשיש מקרה כזה, כמו למשל, ההשמדה של הצוותים הרפואיים שם וקבורתם בחול, שהרמטכ"ל עשה שם את כל הדברים הנכונים, והדיח את מי שצריך להדיח, ואגב, על פוגרום של מתיישבים ביהודה ושומרון, הרמטכ"ל לקח את עצמו על מדים, נסע לשם, ועשה את כל מה שצריך, והדיח את מי שהדיח. אסור לתת לשוליים הסערוריים שיש בצהל, של אנשים שנהנים מלהרוג ילדים, להשתלט על המיינסטרים, ואני סומך על יעל זמיר שיעשה את זה. מצד שני, יאיר גולן, סליחה, עשה מעשה שלא יעשה וגרם לנו נזק גדול. לפעמים לא כל דבר שאתה חושב אתה צריך להגיד. תודה.
אני אגיד לך, מה שמוזר זה שאריה גולן לא מחה על דבריו, אפילו לא אריה גולן ששמע את הדברים, לא העיר לגולן, אפילו לא מחה על דבריו, כאילו אנחנו הורגים...
תשמע, קורה לפעמים...
כן, אז כנראה הוא לא שם לב, כנראה הוא לא שם לב.
בדיוק, גם לי וגם לך.
בדיוק.
אתה חיית משבח, אבל קורה לפעמים... שר אמר עכשיו באוזניה שיש מצב שהמראיין לא מקשיב, לפעמים זה קורה. כן, אצלנו זה אפילו הנורמה, אבל לא, גם כשאתה מקשיב, יש לך לפעמים...
אני בעיקרון, גם אם אני שומע, אני אומר, אל תגיב, כי זה לא התפקיד שלך להקשיב.
אל תגיב ואל תקשיב.
בדיוק.
תראה, אני מנסה לסגל את התכונה הזו שלך, בעיקר לך לא להקשיב.
כן.
לא תמיד אני מצליח, אני מודה, לי יש את הקטע הזה של...
כן.
להקשיב.
את רענן שקד שהעיר על החלות, הקראתי לך כבר?
כן.
תשמע, אני רוצה להקריא לך משהו אחר. כותרת ב-N12, שזה אתר הבית של תבלה 12, המכונה תרעלה 12, המכונה תעמולה 12, והייתה שם כותרת אתמול ממאמר של בוקר אלמוג. עכשיו, הכותרת היא, ברגע האמת של חמאס, נתניהו שוב מוותר על מנוף לחץ קריטי, דווקא כשחמאס מצוי בנקודת שפל היסטורית, לאחר חיסול בחירה, וכשהלחץ ההומניטרי מתחיל להשפיע, החליטה ישראל לוותר. הכנסת הסיוע ללא תמורה היא יותר מאשר רק סיוע הומניטרי, היא אוויר לנשימה לארגון טרור שהיה על סף קריסה, וזריקת עידוד לתושבי עזה שחמאס ולא ישראל הוא עדיין הריבון. אין מה להיות מופתעים, נתניהו נשאר אותו נתניהו. עכשיו, אני רק רוצה להגיד לכם שזה מופיע באתר הזה, כי פשוט מה שהיה קורה, אם נגיד נתניהו לא היה מכניס את הסיוע הומניטרי, כן, כמו שבן גביר לצורך העניין דורש, והיה מתפתח רעב, אפרופו ילדים, כן, שאנחנו הורגים ילדים כתחביב, והיו מתים ילדים ברעב ותמונות בכל העולם, אין לי ספק שתבעלת N12 היו מגבים את נתניהו, כן, ואומרים, הוא הוכיח שזה לא אותו נתניהו, והוא לא סיפק לחמאס זריקת עידוד, והיו מגבים אותו ונותנים לו כוח על הדברים האלה. אין לי ספק בזה, זה ברור לחלוטין. זה ברור שהאתר הזה היה נותן לו את כל הגיבוי שבעולם, כפי שהוא נוהג לעשות, כפי שהוא נוהג לעשות, גם בימים כתיקונם, וגם ואפילו בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, כשהוא מוביל את המלחמה, נוהג לתת לו גיבוי ולחזק אותו. שזה, לכן, אני, היה לי חשוב רק, אתה יודע, לציין את הדברים האלה, שנדע עם מי יש לנו עסק. יש איזה כותרת מצחיקה בעיתון הארץ, שים לב, תנסה להתרכז בכל זאת להקשיב הפעם. אתה שומע, זה כתבה ערבית איך.
כן.
חידוש הסיוע ההומניטרי, הוא אינדיקציה לכך שנתניהו לא רוצה עסקה.
אוקיי.
הבנת?
אתה מתחיל להרדים אותי. האמת היא שגם לא ישנתי טוב בלילה, אז יש לי נסיבות.
למה? מה קרה?
אתה רוצה את התשובה האמיתית?
לא.
יותר מדי שנץ.
אה, באמת?
כן.
כן, זה בעיה.
וגם קמתי מוקדם, הלכתי, לקחתי את אלונה לבדיקות וכאלה.
הבנתי. אוקיי, טוב, תישן אחרי, תישן שנת אחרי, עכשיו, אחרי התוכנית. עכשיו אני רוצה להקריא לך עוד משהו.
יש לי לוז, בוא.
עוד משהו מצחיק. איתמר אייכנר, מכיר?
בוא, היה מתחרי השיר שלי עשרות שנים.
אוקיי, אז הוא כותב בידיעות אחרונות, הוא כותב יותר מיממה אחרי שנשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן חשף כי חלה בסרטן, שלח לו איחולי החלמה ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה, איך פותחים? יותר מיממה. זה כאילו, אם היה עושה פחות מיממה, פחות מיממה. יותר מיממה, יותר מיממה. עם כובע, למה הוא בלי כובע? בלי כובע, למה הוא עם כובע? מי מולך בזה? זה יותר, יותר מיממה! יותר מיממה! אין לי כבר אוויר, אין לי אוויר, אני לא יכול יותר. איני יכול עוד, איני יכול עוד. הלאה, עיתונאי הארץ ניר חסון. כן, שימו לב, שימו לב. אני עושה לכם פה סקירה ועוד כותרות מהעמודו הראשון של ידיעות אחרונות. זוכר את זה? שימו לב, כותרת, צרפת, קנדה ובריטניה, ננקוט צעדים נגד ישראל אם לא תופסק המתקפה על עזה, אוקיי? אמברגו, עיצומים על ישראל וכדומה. מה כותב בחור בשם ניר חסון, שהוא סוג של עיתונאי בעיתון דיבת הארץ? הוא כותב, מצוין, הגיע הזמן. אוקיי? מצוין, הגיע הזמן. טוב, תשמע, אני רק רוצה לסיום, אני רק רוצה לסיום להגיד לך משהו שאיתו הייתי צריך לפתוח את התוכנית ואני מתנצל מראש, אוקיי? יש החלטה של סמוטריץ' וקאץ, ישראל קאץ, להזריח 22 נקודות חדשות ביהודה ושומרון, כולל חומש, כולל סנור, כולל כל מיני נקודות אסטרטגיות, גם ביהודה, גם בשומרון, גם בבנימין. אני אומר להם שפו גדול, אני אומר להם שפו גדול על הבנייה ביהודה ושומרון, על ההתפתחות, על החוות שעושים, על נוער הגבעות שמשתלט ומתפרס, על עשרות אלפי ומאות אלפי דונמים. חבר'ה, המשיח בדרך. תודה.
ואם נמשיך את המשיח בדרך, הכותרת הראשית בישראל היום היום של אריאל כהנה, כן? לא חשוד באנטי ביבי.
חשוד, הוא, ש... הוא בנטיסט.
לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא. מי שבנטיסטית זה הבעלים של העיתון, שאצל טראמפ כבר מחקו את נתניהו, ואפילו שוקלים, אפרופו המשיח בדרך, להזמין את בנט לבית הלבן, וזה אפרופו שאתה אומר, שזה פייק שג'יי די ונס ביטל, זה לא פייק, ג'יי די ונס רצה, היה אמור לבוא לפצות אותנו פה, וביטל. עכשיו לגביך, אתה פרסמת אתמול שדוברת הבית הלבן קרולין לויט מגיבה לפרסום השקרי בוושינגטון פוסט על זה שטראמפ אמר ננטוש אתכם. כידוע מדובר בכלי תקשורת עוין לממשל החדש בארצות הברית, כלי התקשורת הזה שם לו למטרה וכו' וכו'. לא הייתה הודעה כזו, זה פייק, מישהו הכיל אותך ואתה בלעת. יש לי עוד כמה דברים
בלעת?
שאני אוותר עליהם, אבל על זה אני לא אוותר. אלמוג בוקר, האתר N12, לא, נשמה שלי, זה לא גיבוי וזה לא ביקורת של האתר N12. ב-N12 יש כותבי דעות פובליציסטים, ודעתו של אלמוג בוקר הבוקר הייתה, אגב, לא רחוקה בהרבה מדעתו של שמעון ריקלין, וכמו שהדעה שלו מתפרסמת ב-N12, מתפרסמות גם דעות אחרות, אגב, והוא לא יחיד בדעה הזו. נניח, אני אזכיר לך איזה יהודי שקוראים לו עמית סגל, שהוא גם מחזיק בדעות האלה, וגם הדעות האלה מתפרסמות ב-N12, סליחה, או דדי סמכי, או רשימה, עזוב, אבל לא ניכנס, זה לא עובד ככה. ולסיום אני רק אקריא לך, כי אתמול הקראתי משהו קצר של ריקלין, אני אקריא לך משהו קצת פחות קצר. ערב טוב לראש הממשלה נתניהו, זה מאתמול. הכנסת מזון לנאצים בעזה בשעה שחיילינו נכנסים ללחם בהם היא בושה וחרפה. לתרץ את הכנסת האוכל בהמלצת צהל זה חרטוט. עם כל הסיבובים וכל המשחקים וכל הפשיטות וכל התירוצים, אולי תורה סוף סוף לעשות את הדבר הנכון ולרכז את כל אוכלוסיית עזה בדרום, משם החוצה, כפי שהאמריקאים ביקשו ממך, כיצד החמאס יעשה איתנו עסקים לשחרור חטופים, או יקנע אם הוא יודע שאתה לא מסוגל ללכת באמת עד הסוף ולהכריע אותם, מבאס מאוד. ובכן, אז ריקלין לא עבד מושלם. הוא עבד רוב הזמן, אני מניח שישרו אותו ב-48 או 72 שעות הקרובות, אבל בניגוד לך יש, לפחות, יש לו לפחות הבלחות. תודה, פרסומות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2 שלום, תת-אלוף במילואים אורן סולומון.
בוקר טוב, שלום.
שלום, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה ובכיר במשרד ראש הממשלה. מה אתה אומר על המצב כרגע ברצועה?
טוב, אנחנו נמצאים באיזשהו שלב נוסף באותה מלחמה. כלומר, ביושר, הכותרת מלחמה היא כותרת גדולה, זה נכון, אבל בעצם בעזה יש לחימה מוגבלת משהו, אבל אני חושב שהשלב הזה שבו הדרג המדיני הנחה את הצבא, הצבא גייס אלפי מילואים ניקים כדי להביא בעיקר את הסדירים לעזה, ובעצם הוא עלייה במדרגות, בהפעלת הכוח, בלחץ שצהל מנסה להביא את חמאס, זה עוד לא תוכנית להכרעת חמאס, זה לא מה שאולי הציבור חושב, ואני חושב שכבר מזמן הגיע העת, אבל היינו צריכים לעשות את העניין הזה של הכרעה ועוצמה, יחד עם אסטרטגיה, כבר מזמן.
אבל מצד שני, הודיעו לנו, נדמה לי, דובר צהל וכו', 5 אוגדות, זה כן נשמע כמו מלחמה. או שאתה אומר בעצם זה חצי כוח כרגע.
אני מציע בכלל לעצמנו, גם לדובר צהל בכלל, לדבוק באמת, לא בחצי האמת. בסדר? לעתים מגרוע מן השקר. יש 5 מפקדות אוגדה. אוגדה בנויה ממספר חטיבות או צוותי קרב חטיבתיים. צוותי קרב בנויים מגדודים וכן הלאה. שאתה בודק למעשה מרמת מפקד האוגדה ומטה, אתה מוצא חוסר ביחידות, יחידות חלולות ועוד. זה ממספר סיבות, לא אכנס לזה, אבל בוא.
לא, זה יכול להיות שסיבות חשובות, כי שאלה הבאה שרציתי לשאול אותך זה לגבי ההתייצבות. אני שומע יותר ויותר עדויות מהשטח, מהחבר'ה, יש לי מלא מילואימניקים וזה, שאנשים לא באים, אנשים באים ב-60%.
לא, ממש לא, ממש לא.
אז ממש כן.
נון, אני רוצה להתייחס לשאלה, זו שאלה מצוינת. אני כבר למעלה משנה, אגב, כבר כשהתחילו בשלבים אפילו הראשונים, לפני כשנה, איזה שהם אמירות על שחיקה, אכן יש שחיקה, אני רק אסביר בעיניי. בעיניי זה מפיקוד וקירות של היחידות ושל הלוחמים. השחיקה נובעת מעל השמה, מחוסר התכלית, מחוסר ההבנה, מביאים אנשים יקרים, מיטב אנשינו, אנשי המילואים, עוזבים את הכל כדי באמת להגן על המדינה ועל העם, אבל הם מגיעים בלי תכלית. אני מזכיר את שיטת הפשיטות.
אני מסכים איתך לגמרי.
בדיוק, שיטת הפשיטות שהביאה אותנו פעם אחר פעם אחר פעם לאותם מקומות, ואנחנו עוזבים והחמאס משתקם ומנהל מערכות נוספות מאותם שטחים. וגם עכשיו, כשאומרים עכשיו, רגע, אנחנו מתגייסים, תגידו לנו למה. אם אנחנו באים להכריע את חמאס, אני לא עשיתי סקר, אבל ברור לחלוטין שרוב רובם של הלוחמים והמפקדים יגידו עד הסוף.
זאת ביקורת שלך כלפי מי?
אני חושב שתראה, כולנו מבינים שיש פה שילוב של דרג מדיני ודרג צבאי. אפשר להסביר הרבה הסברים, מה האילוצים שלהם, גם בפנים וגם בחוץ. אפשר בהחלט להסביר.
לא, על הפשיטות, על השיטת הפשיטות.
שיטת הפשיטות היא שיטה כושלת, שמי שהוביל אותה זה הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, יחד עם ירון, מפקד הפיקוד הקודם. אני הייתי לצערי אגב, גם שם, בין הקצינים הבכירים הבודדים בצבא, שאמר, כתב לאורך כל השנה וחצי האחרונות, שהשיטה הזאת היא לא מתאימה, בטח לא לשלב המדובר במלחמה, זה שיטה שדורשת עקירת שורשים, זה לא איזה כיסוח דשא שאתה מגיע ופועל ויוצא, זה גם לא מודל היוש, אנחנו לא שם.
אבל אתה יודע שזה בסוף בסוף, מי שנותן את הפקודה, זה הדרג המדיני, הצבא עושה את, ואם הקבינט, או קבינט המלחמה, או אחר כך קבינט הרגיל, היו אמור להם לכבוש, היו כובשים, הבעיה היא שגם כוח אדם להחזיק את כל הרצועה במקביל, לכבוש את העיר עזה, ואת שג'איה, ואת חאן יונס, ולהמשיך, בכל מקום כזה צריך להחזיק חטיבות ואוגדות, גם הדבר הזה לא פשוט, להפיל את זה רק על הרמטכ"ל, כאילו הוא לא. קובע, זה, אני חושב שזה צריך לעשות צחוק מעבודה.
לא, ממש לא. הדרג המדיני ומי שבקי, ואני בקי, אחד המומחיות שלי זה תהליכי קבלת ההחלטות גם ברמה הלאומית. מערכת היחסים והגומלין בין דרג מדיני לדרג צבאי בכיר, ומערכת הביטחון היא מורכבת. זה לא פשוט. זה לא חייל מול המק שאומר לו בצע, והוא מבצע, ואם לא, אז הוא מה שנקרא לא מלא הוראה, הוא מסרב פקודה. המערכת יותר מורכבת, בוודאי אחרי השביעי באוקטובר, בוודאי לאורך כל הדרך שהם צועדים יד ביד, לרמטכ"ל ולמערכת, בטח לצה"ל, כשהוא מנהל מלחמה, יש כוח, לפעמים כוח יחסי גדול מכדי שהוא צריך. ואם היינו בעולם אוטופי שבו דרג מדיני מחליט והצבא פועל, אז אנחנו לא שם. אגב, זה בריא מאוד שיש מערכת יחסים.
אני מסכים איתך, השאלה אם אתה חושב שאם הקבינט היה, ראש הממשלה היה מורה לצה"ל לכבוש את עזה, צה"ל היה אומר לא?
תראה, פורמלית. יש יעד מלחמה שהוגדר.
למוטט את חמאס.
כן, בעצם להכריע את חמאס ולהשמיד את יכולותיו הצבאיות והשלטוניות. זה לא קרה.
תשנה את היעד לכיבוש עזה.
לא, זה, כשאתה מדבר בסוף על יעד כזה, השיטה הצבאית זה כיבוש. בסדר? זה השיטה. כשאתה מדבר על יעד ברמה הלאומית, איך אתה מגדיר יעדים, זה יעד בהחלט ראוי. אגב, בשאר היעדים ובתכלית האסטרטגית גם מופיע להסיר סיכון מרצועת עזה. בסדר? וגם זה חשוב לומר על ידי זה. הכיבוש זה שיטה. ומה שעשינו זה לא כיבוש, מה שעשינו זה פשיטות. כיבוש זה בעצם להגיע, לתקוף, לתהר ולהישאר בשטח וממנו להתקדם קדימה. וכמו שאמרתי, שנה וחצי בזבזנו. אגב, מה שיותר חמור בעיניי זה שהדרג הצבאי הבכיר סיפר גם לציבור וגם לדרג המדיני, הכרענו את חמאס, השמדנו את חמאס, פירקנו את חמאס, וכל מיני תיאורים אגב, גם לא מקצועיים, וגם לא נכונים, אגב בידיעה. וזה חלק מהסיפור. עכשיו מה שהיה...
אז אתה בעצם
היה...
מנקה לגמרי את הדרג המדיני מהאחריות.
לא, לא, אני לא מנקה לגמרי,
הזה,
ממש לא.
ומפיל את כל החבילה על הרצי המסכן ועל פינקלמן, שהם לא דיווחו, אגב, חלק מהדברים שאתה אומר אני מסכים, אבל מסכן? בסוף...
כן, בוא נעשה רגע סדר.
למה הרצי מסכן? לא הבנתי.
בלי... אינון, לא, בדיוק, מבלי רגע לתת תארים של מסכן או לא.
זה היה במרכאות כפולות ומכופלות, אל תקבלו... לך ברור זה, לינון קצת פחות ברור.
הוא רמטכ"ל, הוא מפקד הצבא לטוב ולרע, במקרה הזה הוא לא רק שגה, הוא גם נכשל. ושתיים, אני לא מנקה את הדרג המדיני, זה לא עניין של ניקוי, ואני לא... בוודאי שלדרג המדיני יש אחריות לכל מה שקורה במדינה אגב, וגם לניהול המלחמה, כי הוא מנהל את המלחמה. אז החלק שלו באחריות קיימת, אבל בקצה, מי שמשפיע על שיטה, פעולה, גודל הסדק ועוד מדיניות הפעלת הכוח ועוד דברים והאש ועוד דברים מהסוג הזה, זה צהל.
נכון, והרמטכ"ל כבר בבית לקח אחריות, אלוף הפיקוד בבית לקח אחריות, ואלה של הקצה, אני חושב שהקצה זה הדרג המדיני, כי נתניהו עצמו הסביר לי את זה, כולל במכתב לוועדת וינוגרד. אבל אתה יודע מה? אנחנו תוכנים את אחורה. אייל זמיר, רמטכ"ל חדש, מה אתה אומר עכשיו?
אז לכן אני חושב, אם זה פתחתי, שאנחנו בהחלט נמצאים במדרגה נוספת, אני חושב שהרמטכ"ל גם הביא איתו, לא רק רוח חדשה, אמירות ברורות וחדות, שהקודם נמנע מלומר אותן. להכריע את חמאס, לנצח, זה חלק מהיעדים ואמירות שחייבות, כמפקד הצבא להיאמר, הוא אומר אותן, וזה חשוב. הגיוס של אותן יחידות, והתוכניות של...
והסיוע ההומניטרי שנכנס עכשיו...
אני, שאלה טובה, אני אומר לכם משהו שאני לא בטוח ששמעתי אותו, אני גם לא ממש שומע ורואה תקשורת, אבל אני חייב להסביר. על עובדות ונתונים, ותקשיבו טוב, הן ואינון, אני חושב שתופתעו רגע מהדברים. חמאס בחודשים האחרונים, כשהוא קיבל את ההספקה הומניטרית, קיבל כמות כזו, שלא היה לו מקום להחסן אותם במחסנים שלו, הוא השמיש תחנות דלק, בתי ספר, מוסדות ציבור, בתים פרטיים, כדי ממש להכניס שם, כי לא היה לו מקום, בכל אותם המחסנים הגדולים, גם ככה שיש לו. חמאס נותן אוכל, אתם יודעים למי? לתומכים שלו. מי הוא מרעיב או מנסה ליצור משבר תודעתי דמה? את תומכי הפתח, את אחרים שלא מעניין אותם. אז במקום לבוא בתלונות לצהל, מדינת ישראל, כן, אני חושב שנכון לשים רגע את הדברים האלה. מה שאגב לא פחות בעיניים מטריד, זה שוב, צהל מכיר. אלה חומרים שאנחנו מכירים, מדוע צהל בתוכו, מטפש, אמן, אמץ וכל הגורמים ופיקוד הדרום, לא מעדדים את זה, גם ציבורית וגם פנימית.
אתה שוב הולך אבל רק לצהל, זה מה שהדרגת שמפריע לי.
מי בסוף מביא את המודיעין ומי...
אבל מי מקבל את ההחלטות? בסוף אם בנימין נתניהו יורה לצהל, שלא ייכנס לחומר סמוטריץ' גרגר כמח, לא ייכנס.
תן לו איזה ביבי השם קטן, תן לו איזה משהו קטן.
לא, אני לא...
אתה לא צריך לתת לי, אתה פשוט...
חוק לו איזה משהו, תגיד לו ביבי השם משהו.
יקירי, אנחנו לא מכירים, נכון, אורן, אני...
לא, לא, לגמרי, לובן.
אבל אני... לפחות מולי, אתה מאבד משפט אחד.
לפחות מול בן כספית. אתה יודע שאתה מדבר עם בן כספית. אתה לא יכול להגיד דברים כאלה.
לפחות מולי, אתה יכול להגיד את הדברים האלה, כי על הדרג המדיני, הצבאי, אני אמרתי את אותם דברים בזמן אמת. אבל אתה מאבד את כל האמינות, כשאתה הולך כל הזמן מתכוונן, לאלה שמבצעים, לא לאלה שמחותים.
בעיניי הוא לא איבד את כל האמינות.
אבל אמרתי רק בעיניי, אצלך יש לו את כל האמינות. אמרתי לפחות מולי.
מי שאמור לשקף אותה זה צהל. אני אומר לכם, באחריות, זה לא עולה לדרג המדיני בצורה כזאת, כמו עוד הרבה דברים אחרים שאני מכיר אותה.
הסיוע ההומניטרי לא עולה לדרג המדיני.
לא כפי שציינתי, שמעת את מה שאמרתי.
מה זה כפי? הם קיבלו את ההחלטה עכשיו.
לא, אבל הם מקבלים את ההחלטה כי מסבירים להם שיש רעב.
אז הכל בגלל שמסבירים להם, הבנתי. טוב. אז מעט המינות שנשארה.
תת-אלוף במילואים, אורן סולומון.
אנחנו נבחר לראש הממשלה, מישהו שיסבירו לו יותר טוב.
סליחה, עם כל הכבוד, אתה עולה לרעיון אצל בן כספית, אתה לא תגיד שביבי לא אשם, או לא תרמוז שאין את כל האחריות עליו.
לא במקום הזה של הנושא הפוליטי לחלוטין.
לא, זה אי אפשר ככה.
המקום שלי הוא ממקום מקצועי.
תכבד את המראיין.
ומניסיון, כן, אני מבין.
אז גש, גש לקרוא את כתביו של נתניהו, כולל מה שהוא כתב לוועדת וינוגרד, מי מחליט ומי קובע במלחמה ובנושאי ביטחון.
טוב.
זה נתניהו עצמו לימד אותו.
אורן, אנחנו הולכים לנצח בעזרת השם
הפעם ויכוח.
עם אייל זמיר, אנחנו הולכים לנצח את החמאס, להשמיד אותו?
או, שאלה טובה.
הוא מנצח, כי יש לנו לוחמים גיבורים ונפלאים, יש לנו דרגי שדה, ואני מקווה שגם הדרג המתכלי לאט לאט מתקדם. אני חושב, אגב, וכן, אני חוזר רגע לאמירות.
בקצרה.
עם קשר ובלי קשר שבין משפט אחד. הדרג המדיני, כך אני כותב גם בניירות שלי, הוא זה שחייב לקבל את ההחלטות. אחד, להכריע ולעשות את זה גם מהר ובדרך הנכונה, עם שילוב של אסטרטגיה. לקחת שטח, לקחת ההומניטרי מהיכולת של חמאס לחלק אותו ולהתחזק ולפעול בשיטה okay. באמת שתביא לנו ניצחון ומהר וזה חשוב לביטחון okay. ישראל.
תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
שלום שלום.
ביי, פרסומות.
ינון מגל ובן כספית.
טוב, תן לי גם היום את אילי צור. השבוע השבוע אילי צור עם בן צור. עם בן צור סע, מכיר את בן צור סע? בבקשה.
ברור, מוטה.
אני רוצה להיות נורמלי כמו פעם, וזה לא קל לי, ברוטלי. אני נלחם כיסה מסתם אבו עלי, ולא בא לי להיות מחור, אני חושב שמותר לי. אני לא רוצה להיות נשוי למלבנים דיגיטליים, הצדיק
הצמח צדק סיפר פעם לחסידים, על סבא שלו בלטן, יש לו שבר אף פעם דברים, אפילו קופסה של טבק עזה בלה בחיים, רק אל תשבור אותי ותפנק אותי ותמיד תמלא אותי, לדעת שאתה אוהב אותי ושיהיה לי רק טוב, יהיה לי רק טוב. שומר את התפילות שלי, ממלא זה קורה איתי, ויהיה רק עוד יותר טוב, רק יותר. תהה לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר, אני לא באתי לברבר, שורר, רק רוצה שתתאר.
אתה חייב להבין שאתה טוב, השם רואה את הרצון שלך ואת כל המלחמות שלך בימים ובלילות, איך ביקשת לאהוב, איך כואב לך מאוד ששוב נפלת אל הבור. סתכל עליי, אני לא גיבור, גם אני נלחם לזכות לאור, לא לעצור ולרוץ וליפול ולקום ולשבור ולבחור ולזכור שהשם היחיד שיכול לעזור לי, להרים ולדאוג לי, להביא זמרים ש... יעשו לי כבוד. אתה יודע, זה מדהים בעיניי, זה מחבר וזה טוב שכולם שרים.
תתתתתתה לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר, אני לא באתי לברבר.
תודה לסער פנסנר ויואב כהן, לסתיו פרונס וטל אשל, גיא רביב, עמיתי דואק ואחיה גלוק.
תתתתתה לי את הלב, אני לא מכיר.
אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אני מבין שאתה לא פה מחר.
לא, אבל אני אפצה אותך ביום ראשון.
תיסע נעימה.
יום אמה.
ביי.